זהו, יש מספיק. טוב, אנחנו ב-163, כן? למטה. מה לא? מה לא?
מצום מצב קיומי.
קראנו.
לא, האמת היא זה בערה, הערה אונתולוגיה, אבל אמרתי הצמצום כדי שזה ממש שלוש שעות לפני כן, שיהיה להתחלה כאילו, בפסקה.
למה? עצרנו באמצע?
אנחנו הגענו עד הערה אונתולוגיה, זה לא קראנו.
לא? טוב, מה אתה אומר?
זה מוקד, אפשר לבדוק.
לא יודע, יש כאן ריף בין ההקלטות, אז אני יודע מה, איזה גרסה... איזה מי זה השלישי? טוב, בסדר, אמרתם. צמצום הוא מצב קיומי הכרחי למציאות הזוג. הצמצום הוא בבחינת היסוד המטאפיזי הרזונדט של קיומו של העולם. ייתכן שכך יש להגדיר מחדש את מושג הדתיות. ההכרה שהצמצום הכרחי לקיומנו ועל אף הרע שהוא מביא איתו בהכרח, איני מתמרמר. זה אני זוכר שדיברנו על זה. הרע האונתולוגי בא לידי ביטוי בין היתר ביצירת השוויון מובנה בבריאה, והוא המקור לתחושת המצוקה הנלווית, הנחוות, על ידי הצד הנחות, קרי הנברא. אף נברא אינו אחראי להיווצרות הרע האונתולוגי הזה, וכמובן אינו השם בו, ולכן מקבל הקדוש ברוך הוא כביכול את הבעת הקורבן על עצמו. דברי הגמרא מאירים באופן עמוק ביותר ובאור חיובי את שאלת קיום הפער בין מחשבת הבריאה למימושה במציאות של העולם, של עולם העשייה. הנברא, עם איש ועם אישה, נמדד ביכולתו להגיע למימוש זהותו האמיתית המכונה בתורת צלם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אותה זהות, אותו צלם, כפי שהוא כבר במחשבת הבריאה מבחינת העולם הבא. לולי האמונה בעולם הבא, לולי ההכרה שיש תכלית חיובית להיווצרות אי שוויון המאפיין כל מערכת יחסים בעולם העשייה, שיש סוף חיובי למצב הכרחי זה, הייתה ההתמודדות הישירה עם השלכות הצמצום מביאה את האדם באופן בלתי נמנע לידי תודעה טרגית, לתודעה שהאדם אינו יכול להיות הוא עצמו בשלמות ולהשתוות לדמות הזהות השלמה שהוא נושא בחובו. טוב? פשוט וברור. כן?
מאוד ברור,
בסדר. יש אותיות שאת לא מכירה? מכירה את כל האותיות, אז זה פשוט וברור. טוב, השניות מאפיינת את העולם הזה והיא באה לידי ביטוי ביחס האחרות במערכת היחסים הנוצרת בין שני נבראים, בין האדם לחברו, בין האדם לאשתו. מסוגיית הגמרא עולה שכדי שמערכת זו תוכל להתקיים, בדרכה כדי שהעולם יוכל להתקיים, על אחת משני בני הזוג למעט את הווייתו. ללא התמעטות זו, העולם אינו יכול להימצא ולהתקיים. אנחנו יודעים שמצב זה רע, בלתי רצוי, אולם הוא הכרחי כל עוד אין לנברא מספיק זכות לעמוד בעצמו. זה פחות או יותר הסיכום של מה שלמדנו לפני. בעלי התוספות מחייבות את הדיון לממד נוסף, כאשר הם מאירים הערה שנראית לכאורה הערה דקדוקית גרדה בדיבור המתחיל אמרה ירח. בשביל זה נחזור לגמרא שנייה, כדי לראות איפה זה חולין. בדרך שמח אם אני זוכר טוב. כן. בדרך שמח עמוד ב' יש לנו את כל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. וככה זה מתחיל. כן, רבי שמעון בן פזי רמי, נראה שיש סתירה בין שני פסוקים, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. הוא כתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטון, ואז אומרת הגמרא, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא. כן? ועל המילה אמרה ירח, אומר תוספות, בלשון תורה, לשון זכר. אז זה אומר שאמרה ירח זה לא מדויק. לפי לשון תורה, אלא זה לשון חז"ל, כן? נו, ומה אני עושה עם זה? דכתיב, אומר תוספות, והירח עמד. מתי? ביהושע. בסדר, עד כאן תוספות. לא, לא מסובך במיוחד, אבל מה, חוץ מהעניין הדקדוקי, אולי ההבדל בין לשון חז"ל ובין לשון תורה, מה הסיפור? כן, אז אומר מניתוק כך. מדוע הגמרא משתמשת במילה לבנה, שהיא מילה נקבית ולא מילה ירח, שהיא מילה זכרית כנהוג בתנ"ך? זאת השאלה האמיתית של... כן, 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 כן. אבל מה לעשות? שבדרך כלל חז"ל משתמשים במילה אחרת, מילה לבנה. בתורה כתוב בדרך כלל ירח. וחז"ל, כאשר מדברים על אותו גוף שמימי, אומרים, זה הלבנה. למשל, ברכת הלבנה, למה לא ברכת הירח? כן? אז אומר מה ניתוקה, נערה זו של בעלי התוספות עמוקה ביותר, משום שהיא מגלה שכאשר הירח זכי, הוא עומד. וידום השמש וירח עמד. כלומר, אם הירח זכי, הזמן עומד מלכת, אין היסטוריה. אם אין היסטוריה, אין עולם, והבריאה חוזרת לתוהו ובוהו. זה לא סתם עניין של דקדוק, אלא זה עניין של מהות. כן? יוצא איפה שהתנאי לקיומו של הזמן ולקיומה של ההיסטוריה של הנברא הוא שאחד משני המאורות יהיה ללבנה. זאת אומרת לצד נגבי, כן? וזה בדיוק מה שהנברא, זה התפקיד של, זאת אומרת, זה המעמד של הנברא, הוא מקבל. בשורשו היה הזמן זכי, אולם כל עוד המצב הוא כך, עומד הזמן מלכת. התנאי להתרחשות כלשהי, להתקדמות כלשהי, הוא שאחד מבני הזוג, אחד משני המאורות הגדולים יהפוך לנקבה, יהפוך ללבנה לשון נקבה. ואכן קיים הבדל בין שני ביטויים השגורים אצל חז"ל, מיעוט הלבנה, בלשון נקבה, והירח במלואו בלשון זכר. זאת אומרת, זה לא סתם שיש לנו את הביטויים האלה, אלא יש כאן משהו מהותי ביותר. כאשר אנחנו רוצים לדבר על מצב של שוויון, אז אנחנו נגיד שהירח הוא במילואו. אבל אם הירח הוא במילואו, הכל סטטי, לא קורה שום דבר. לא. לשון אחר, המקובלים אומרים שהתפשטות הזמן בעולם תלויה בהבדל הקומה בין ספירת התפארת לספירת המלכות. בשאלה דקדוקית לכאורה מתייחסים בעלי התוספות לנקודה עמוקה ביותר. קיום הזמן תלוי בלבנה ולא בשמש. בנקודת מונח תשובת התורה לטרגיות ולפטליות היוונית. אכן, תגובתנו עלולה להיות תגובה של ייאוש טוטלי, על רקע מה שנראה לנו כטרגדיה שממש מבחינת הלבנה. סודה של הלבנה הוא שבמהלך החודש היא עוברת מספר פאזות. בתחילת החודש היא אינה נראית, ולאט לאט, יום אחרי יום, היא מתמעלת. כאשר ברצוננו לדבר על מילוא הירח, אנחנו משתמשים בביטוי ירח מלא או ירח במילואו, בלשון זכר ולא בלשון נקבה. בכך אנחנו מבקשים להדגיש שחלה התפתחות במהלך הזמן מן המצב ההתחלתי הנחות, ההכרחי כדי שהזמן ההיסטורי יוכל להתחיל, עד למצב שבו אין יותר פער בין הזהות במציאות ובין הזהות כפי שהיא כבר במחשבת הבריאה. אם כן, אנחנו עוברים מתפיסה טרגית לתפיסה דרמטית, האם תצליח הבריאה במשימתה. זו הדרמה של ההיסטוריה. אם נצליח, נראה את האור. והיה לעת ערב, יהיה אור. אם אני יודע שיש תכלית, אני חי. אני חווה את אותם מאורעות באופן שונה לחלוטין. אמנם, אני חי במתח אדיר, אולם אני חי לקראת התכלית. אני שואף להגיע לאותה תכלית. חז"ל מתארים בצד אחד את אותה תכלית כמנוחה, וכדאית היא אותה מנוחה המגיעה בגמר התיקון ולא לפניכם. מן הצד האחר הם מיד מוסיפים שלגבי הצדיק שהגיע לאותה מנוחה, אין לו מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אז מתחיל אתגר חדש. אם כך, הדברים נראים כבר אולי אחרת. כבר בשורשו מביא הצמצום לאי צדק, אולם כוונת הצמצום אינה אותו אי צדק, אלא השלב הסופי של התהליך, שבו קונה הבריאה בקניין גמור את הווייתה. באופן קיומי מתגלה הצמצום כאי צדק שלא ניתן לעשות דבר כדי למנוע אותו, משום שהוא נעוץ בשורשי הקיום. לכן לוקח הקדוש ברוך הוא את קורבן ראש חודש של עצמו. יסודה של הדתיות הוא קבלת הצמצום בבחינת תנאי לקיום העולם. גדולתו של רבי שמעון בן פזי היא לטעון שאם אנו זקוקים להאשים מישהו במציאות זו, הרי שיש להצביע על הבורא, האומר בעצמו הביאו עלי כפרה שמייתתי את הירח. דברי הגמרא עמוקים מאוד ומלאי הומור בעת ובעונה אחת. אז מי שרוצה לכתוב ספר על הומור היהודי, שיתחיל מדברי חז"ל. ככה לא. זה מה שהיו אומרים, כן? לפני שהיו מתחילים בשיעור, היו אומרים, מילד בדיחותה. אז אנחנו היהודים בבחינת כלל לא חווינו ייאוש מעולם. על אף על היסטוריה האיומה שלנו, מיותר לומר שבבחינת פרט, כל מדרגות הייאוש ייתכנו, כן? הסיבה לכך היא אותה אינטואיציה רוחנית עמוקה, שאין לחוש אשמה על מה שאיש אינו אשם בו. אם בכל זאת אנו זקוקים לאשם, הרי הוא הבורא. אם ישראל הוא העם היחיד, עם ישראל הוא העם היחיד שיש לו גדולה לומר זאת, ולעניות דתי אמירה זו מנעה מן היהודים להידרדר, אל האבלות והאומללות המרעילות את קיצן של כל התרבויות. האדם המקריב את קורבן ראש חודש שופר בכך לשותפו האמיתי של הבורא. שותפות זו היא שותפות הדדית. בורא עולם מוכן לקחת אל עצמו אחריות להיווצרות מצב אי השוויון בעולם, על הימצאות הרע האונתולוגי בעולם, והאדם מוכן לקחת אל עצמו את משימת התיקון. כדי שאישי השוויון האונתולוגי הזה, הרע האונתולוגי הזה יהפכו לאפיזודה חולפת בהיסטוריית העולם. כאשר ההיסטוריה של העולם הזה מגיעה להצלחתה ומגיעה לשוויון ערכי, היא אינה עוצרת. ההיסטוריה של העולם היא ספירלית ולא מעגל סגור ומרותק למקומו. לכן בגמר התיקון הזה אנחנו עולים למדרגה חדשה, לעולם עליון יותר. העולם הבא הוא מדרגה אחת בסולם עצום, כמו שנאמר ילכו מחיל לחיל, יראה אל אלוהים בציון, וטוב שכך, שאם לא כן, היינו משתעממים. טוב, אז זה נותן עוד תקווה. כן. אז זה פחות או יותר כאן הסיכום של הסוגיה, אבל אני חושב שהמכן הדיוק הזה בדברי התוספות הוא מהותי ביותר, כי הוא מאיר בצורה עמוקה מאוד את ה... מצב הקיומי שלנו גם כן במסביר את ה... ויורד לשורש הדברים. ואז מניטו חוזר לדון בנושא של הרע האונתולוגי. יש בעולמנו רע אונתולוגי שאדם אינו אחראי לו. עדינותה של התודעה המוסרית היהודית באה לידי ביטוי בהכרה שגם אם האדם יודע שאין לו שום אחריות בהיווצרות רע זה, הוא מוכן בכל זאת לראות את עצמו כמעין שותף להימצאות הרע האונתולוגי בעולם, משום שהוא מודע לכך שבכוחו להפוך את הרע הזה לרשעות מוחלטת, רחמנא ליצלן. היהודי מבין את הצורך באהבת קורבן כפרה על חטאים שאין יודעים מי ביצע אותם ולא מי נפגע מהם. וההבנה זו באה לידי ביטוי בעומק עבודת המידות שלנו. עבודת המידות הלכה למעשה. עבודת המידות יומיומית. התורה אינה מבקשת מאיתנו להתבונן במידות, מן התבוננות שכלית בלתי מחייבת, אלא מורה לנו לבדוק את עצמנו בכל פרט ופרט של מעשינו ולשאול את עצמנו לעתים קרובות, אם איננו יכולים להיחשב גם כמי שאולי אוסיף ממד של רשות לרע אונתולוגי. זו הגדרה מעניינת של עבודת המידות. זה קצת שונה ממה שרגילים לשמוע. שבדרך כלל מדברים שהתכלית של עבודת המידות זה לשפר את עצמי. נכון? לא כאן. מה זה עבודת המידות? אני עובד על עצמי כדי להיות יותר טוב, לא? זה לא מה שמניתו אומר.
הוא אומר על דרך השלילה, לא להוסיף.
לא
להוסיף, הרעיון תמודי,
זה לא
מספר
את עצמך.
זה לא קשור. אם אני בא ואומר, התכלית זה אני, אז אני עסוק באני שלי, מבוקר עד ערב, ומערב עד בוקר. חוץ מהאני שלי, כלום. כאן תכלית של עבודת המידות זה תכלית אוניברסלית, לא אוניברסלית אפילו, כלל בריאתי, כן.
וכשאתה משפר את עצמך, אתה כן. משפר גם את החברה, את הסביבה?
בטח.
בדרך כלל.
בטח, בוודאי, זה ידוע.
אין דוגמה.
כן, מה?
אני מראה דוגמה,
כן.
זה לא אני, כל אלה שאדם כן. מבצע.
כן.
כשהוא משפר את עצמו, הוא חלק ממשהו.
כן, בוודאי.
יש אינטראקציה בינו לבין הסביבה שלו.
כן. כן. אם זה משכנע מישהו.
יש דוגמה שבה יש פער בהתנהגות. אם אני מסתכל על זה ככה או מסתכל על זה ככה. מה שזה יביא אותי להתנהגות אחרת.
לא, זה לא קשור להתנהגות זו או אחרת. זה קשור לכוונה. האם אני עסוק בעצמי, או אני בא ואומר, אני בסך הכל אני רוצה להיות שותף לבורא. יש שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין.
לא, בטוח שצריכה להיות פה איזושהי דוגמה, שבה...
לא.
שבה יש איזו
רלוונטיות. לא, זה באמת יהיה עניין של איך אני תופס את עצמי.
מה זה כשאני עסוק בעצמי? אני עסוק בעצמי בלשפר את עצמי, כי זה מה שהבורא רוצה ממני. אז זה גם כן הבורא. זה לא חוזר אליי. אבל זה דוגמת כעס, אדם שכואב, אז כשהוא רוצה לשפר את עצמו, צריך לשפר גם את כל האווירה שיש סביבו.
כן.
זה לא רק הוא.
כן.
הוא חלק, הוא הגורם לאותם אווירה לא טובה שהוא כל הזמן כואב. ככה זה נראה לי.
כן.
אז יש לו אינטראקציה עם הסביבה.
ואני צריך...
אחרת אין לו מה, אבל מה אכפת לו שהוא כואב? שירת.
ואני צריך תורה בשביל זה?
דרך חיים, אני יודעת.
כן, בסדר, זה דרך חיים, כן, לא צריך תורה.
זה דרך כל דבר.
מה?
לא הבנתי את הטענות.
גם אני לא
הבנתי. הוא אומר שלא צריך להיות התבוננות יחיד, אלא מעשים.
בוודאי.
אוקיי, אבל עבודה...
אני אמרתי, לכן אמרתי, זה לא קשור למעשה, אלא לכוונה שמתלוות למעשה. בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה? אפשרות אחת לבוא להגיד, אני עסוק בעצמי, אז אני עושה את מה שאני עושה. אפשרות אחרת להגיד, אני שותף של הבורא. זה כוונות שונות לחלוטין.
זה המעשים, זה
אותה מעשים. אותה מעשים בדיוק.
עבודה המידות היא אותה עבודה.
כן.
אבל
הכוונה,
למה אני עושה?
הכוונה מתלבט. כן.
אני אומר, אולי זה אינטרס שלי.
זה לא להיות שותף של הבורא. יש פה איזה... מעין מימד אפילו של האשמה. אם אתה לא מוסיף עבודה בכיוון הזה, אתה לא רק שותף, אלא אתה מקבע, אתה כאילו מאשרר
כן,
את
כן.
קיום הרע בעולם.
נכון, נכון. הופך את זה לטרגי, מצב טרגי.
זה מאוד מצחיק.
לא אשם זה... ברע, אתה לא אשם ברע, הרע הוא
בין
חיים, אבל אתה צריך להביא כפרה על משהו שהוא לא שלך.
לא, לא עניין של הכפרה כאן. עניין של... האם יש אפשרות לשנות את המצב הזה, להפוך אותו מתרגיל לדרמטי, בשלב ראשון ומדרמטי להצלחה, או לא. אם אני עסוק כולי בעצמי, ספק גדול.
זאת אומרת שאין
בכלל
כוונה לצמצם את הסיכון שלך, אלא להפוך אותו לשמור...
האונטולוגי הוא נתון. שצריך לקבל אותו, זה מה שהוא הגדיר דתיות.
זה לא להפתין אותו.
שוב.
זה
בלתי
אפשרי?
האונטולוגי, בהגדרה, הוא נתון. זה בלתי אפשרי. לא אני בראתי את העולם. יש אולי אנשים שחושבים שכן. אבל... ולכן זה נתון. השאלה אם אני...
לא להגדיל אותו.
מה?
לא להגדיל אותו.
קודם כל לא להגדיל אותו. לא להגדיל את הבלגן. אבל למה אני לא מגדיל את הבלגן? כי מה? כי אני עסוק בעצמי ואני מקבל או מקווה לקבל לסוכריה? או שאני אומר, אני שותף, רוצה להיות שותף של הבורא, ולכן אני מציע את עצמי לשירותו.
מה זה הראונטולוגי? תמיד איזה מעל הראונטולוגי. למשל, זה שאני תלוי באחרים, זה ראונטולוגי?
לא, ממש לא. זה מצב של קיומי, זה משהו אחר. ראונטולוגי זה הרע שנובע מעצם בריאת העולם. כל דבר שהוא נותן לאדם להרגיש לא נוח, והאי נוחות הזאת לא נובעת ממעשה כלשהו של אדם כלשהו. מה? באמת אני לא יודע.
שאדם נולד עימום, שאדם...
לא יודע, שוב. יש הרבה דברים שכל אחד מרגיש אי נוחות מסוימת, וכאן הדוגמה הבולטת זה האי-שוויון הזה שנובע מעצם היותי בריאה, מועקה כזו או אחרת. השאלה, שוב, זה נתון מבחינתי. אני לא יכול אפילו לחצות שזה יהיה שונה. זה נתון. שאלה אם אני מקבל או לא מקבל את הנתון הזה. בסדר. אחרי שאני קיבלתי את הנתון הזה, מה אני עושה איתו? אז אני יכול לבוא ולהגיד, כאן יש טרגדיה. וזה באמת עמדת הפילוסופיה היוונית בגדול. כן? או שאני אומר, אין כאן טרגדיה, אלא יש כאן דרמה, וזו הדרמה של ההיסטוריה. ואז זה מביא אותי לידי הבנה שאני אולי יכול לעשות משהו כאדם החווה את הדבר הזה, כי אני מחליט, וזה תלוי אך ורק ברצוני הטוב, להיות השותף של הבורא בתיקון המצב הזה.
וזאת
התכלית של עבודת המידות.
על ידי זה שאני מתקן את עצמי? זאת השותפות, איך?
אני לא מתקן את עצמי, אני מתקן את הבריאה.
איך? קודם כל אני צריך לתקן את עצמי.
את רואה שכאן במילים, השימוש ב"אני מתקן את עצמי" זה מבטא העיסוק בעצמי.
כי אני מוסיף רע על רע. כי בעצם זה שיש לי תכונה רעה, ואני
מישהו דיבר על...
גם באותה תכונה.
מישהו דיבר על תכונה?
מה זה הרע
האונטולוגי?
מה זה הרע
האונטולוגי
כך? זה עשייה לא נכונה.
זה עשייה לא נכונה? למה? מה הקשר?
מה זה רע? מה אדם מוסיף רע אם לא על ידי התנהגות?
האדם לא מוסיף רע, הוא אמר שהוא מוסיף רשעות.
רשעות, מה?
זה משהו אחר.
אז מה זה
רשעות? מה זה רשעות? זה כל מעשה... זה ההגדרה שמנית הוא נותן לכם, כן? אבל הרשות זה כל מעשה אנושי שהאדם עושה והוא לא תואם את מחשבת הבריאה.
אז
ההבנה שלי של רשעות שאדם עושה רע בשביל רע.
מה רע?
אדם שעושה רע בשביל רע, אדם עושה רע לפעמים, אין לו שליטה על זה. אבל רשעות היא כשאדם יודע שהוא עושה רע. זה המשמעות של רשעות.
אם חוזרים לדוגמה של הירח, לבנה, לבנה ושמש. הרע האונתולוגי זה שהירח צריך להיות לבנה.
כן.
זה רע האונתולוגי.
כן.
אוקיי?
כן.
והרשעות, מבחינת הלבנה, זה לרצות להיות ירח בזמן שהיא צריכה להיות לבנה.
והרשעות זה הרצון של הירח לרצות, לרצות, של הלבנה להיות הירח. כן, אפשר להגיד את זה ככה. אפשר.
כי אז זה עושה רק
ההיסטוריה,
זה הרגשות.
כי זה הופך את ההיסטוריה לטרגדיה. ובטרגדיה היוונית הכל סטטי אחר. כן.
אני שמעתי פעם הגדרה רשע, זה רשון של עצמי.
בסדר, זה לא... לא סותר. לא סותר, אבל עדיף להצמד. אבל שוב, עדיף להצמד כאן להגדרות של מניטו נתן, כי אחרי זה מכניס... מושגים אחרים לדיון, כן? וזה רק מסבך לפעמים.
בסדר? אבל באמת, השאלה היא לא מבחינת המעשה כאן, אלא מבחינת הכוונה.
בשביל מה אני עושה את הדברים? והרבה אנשים יגידו, אני עושה כי מה לעשות? אמרו לי שיש בסוף פרס. אני לא דיברתי על אדם ספציפי, אני אומר באופן כללי. שבודקים את המינים, מגיעים להבנה שאכן אנשים, הרבה, רבים, עושים כי בסוף אמרו להם שיש פרס. חיובי או שלילי. יש הרבה שעושים כי מפחדים מהצורה הרותחת שיש אחד שנפסיח להם.
כולנו מתחילים ככה.
אני לא יודע אם כולנו, אני לא בדקתי את זה עד כדי כך. אבל יש אחד שמסתובב על כל מיני במות, ועושה כל מיני תנועות, ומבטיח צורה רותחת לכל אחד. כן? בסדר. זה עיסוק בעצמי. אני מפחד, אני זה, אז אני עיסוק ב... זה לא מה שמניטו אומר, מה לעשות. אני עושה כי אני רוצה להיות, אני ממציא את עצמי כשותף לבורא. וזה הגדולה של אדם הראשון אגב. מכל הנבראים הוא היחיד שעז לעשות את המהלך הזה. ולכן מה שחשוב כאן זה הכוונה. לשם מה אני עושה? בשביל מה אני עושה? מה גרם לי לעשות?
גם אחרים יכולים לעשות?
בוודאי. מה את חושבת? מה? כל אחד.
זה מה שאומרים בפרקי השירה.
לא, כפי שנאמר בפסוק לגבי היום השישי, ותוצא הארץ נפש חיה. ויש לנו פירוט של מי זה אותה נפש חיה, הבהמה, חיה ורמס. ככה, זה מה שהיה מתוכנן מאחד תחילה.
זה לא... הם יכלו להגיע למעלת
אדם. למעלת נפש חיה, כן?
רגע,
ונפש חיה זה התכלית של הבריאה. התברר מה שהתברר, שהיה רק אחד שהיה מוכן להצביע, ולהגיד אני מוכן לקחת על עצמי את המשימה הזאת. כל השאר אמרו, טוב, טוב לנו עם מה שיש.
אבל אם אדם עושה...
למה? כי הם היו עסוקים בעצמם.
בגלל שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה הוא עושה, לא בגלל עונש או פרס, אלא
פרס דיבר,
אני לא מבין, אני לא יודע, זה הציווי
האלוקי בתורה. טוב, זה עוד מדרגה נמוכה.
לכל זאת התורה, היא כותבת לנו פרשת הכללות והברכות, וכאילו...
טוב, כי היא מכירה את היהודים שלה, מה לעשות?
לא, זה כנראה משהו שהוא...
כן, כי היא מכירה את היהודים שלה. זה תמיד המחלוקת בין הרמב״ם בצד אחד ובין הרמב״ם בצד השני. הרמב״ם מדבר על היהודי כאילו הוא כבר כפי שהוא אמור להיות, והרמב״ם תמיד אומר לו, אתה לא מכיר את היהודים שלך, אתה יודע שהם לא כאלה, אז תתחיל לדבר אליהם כפי שצריך.
אבל
אז אל תחשוב שכל היהודים באופן טבעי יחשבו שצריכים להיות בארץ ישראל. תגיד, יש מצווה. זה ההבדל. זה הבדל של גישה. אם אתה לא אומר ליהודים שלך מה לעשות, הם לא יעשו. וכנראה שהרמב"ן צודק בדברים האלה. כי צריך להתייחס למציאות. אז זה אותו דבר, בסדר? זה מתחיל מדרגה נמוכה, לכן בעירה יש כמה וכמה מדרגות. יש עירת החטא, העונש. עירת החטא, עד שמגיעים למדרגה העליונה יותר. כן? אז אי אפשר להתעלם ולעשות כאילו מתחילים מיד מהמדרגה העליונה וזה. צריך להיות מציאותי. זה בסדר, אוקיי. אבל צריך להשתחרר מהדברים האלה, לא? אז זה יראת שמיים. זה מדרגה מאוד עליונה כבר. כי בשמיים יש ייחוד של המידות. יש אש ומים ביחד, וזה חי בכפיפה אחת ובשלום. בעולם שלנו זה לא כך, כן? אז אני אומר, כעוברים על בן אדם שיש לו יראת שמיים, למה מתכוונים? להגיד שהוא מפחד מהצוער הרותחת? זה יראת העונש. אלא מתכוונים להגיד שהוא באמת מבין שהמידות, אותן מידות שאנחנו מדברים עליהן כרגע, אותן מידות הן אלוקיות במקור, ואני יערה מלפגוע במידות שהקדוש ברוך הוא מציע כפרויקט לאדם. ואני משתדל לאחד את כל המידות האלה, כפי שזה בשמיים, אני גם רוצה שזה יהיה בארץ, זה כבר מדרגה אחרת לחלוטין. אז אני עושה את זה בשבילי עצמי. לא, רצון השם זה עוד מדרגה מעל, זה יראת השם זה עוד מדרגה מעל, כן. לכן אומר, כאן הנושא של הכוונה הוא מאוד מאוד מהותי, הוא לא סתם פרט שולי בכל הסיפור, ובבחינת המעשים אותו דבר בדיוק. אני אתן דוגמה. אני לא רוצח, למה אתה לא רוצח? שירות אחד, אני מפחד לשבת בכלא 20 שנה. תשובה שנייה, אני לא רוצח כי הוא גם בריאה של, של, של הבורא שברא אותי. זה מדרגות שונות, אין מה להשוות.
אבל מבחינת
התוצאה, מבחינת התוצאה זה, אותו, זה אותו דבר, זה אותו דבר, לכן הדיון הוא לא ברמת המעשה עצמו, אלא ברמת הכוונה שמתלווה.
היא לא כותבת את זה בצורה הזאת, וזה מה ש... כאילו, למה?
למה?
מה הוא אומר על זה?
היא כן כותבת בצורה הזאת, לא אורגלנו לקרוא את זה... לא אורגלנו, לא חונכנו לחשוב כך, זה הבעיה. ושוב, אנחנו נחזור לדברים של מניטו על דמי, סילת ישרים וכו'. כן, אבל... זה בדיוק הבעיה. הכי קל זה לחנך את האנשים להפחיד אותם. זה הכי קל שיש. לא צריך להיות מחנך גדול כדי להפחיד בן אדם. אבל כדי להגיע למשהו חיובי שמביא את האדם לחשוב בצורה מסוימת, צריך להיות מחנך גדול. אז עדיף תמיד, האנשים מעדיפים תמיד את הדרך הקלה. השאלה מה, אם זה עובד היום, אני לא חושב. אולי לפני כמה מאות שנים זה עבד. כן, אבל היום, מה לעשות? זה מצחיק. אולי. כן? כן. לא, זה שוודאי, כי מה לעשות? אם הבן אדם הוא בנוסף סטנדאפיסט מעולה, אז הוא סטנדאפיסט מעולה, זה לא קשור למה של התוכן. בסדר, נו. זה לא, וזה ברור שזה עובד, הרבה דברים עובדים, גם עבודה זרה זה עובד הרבה יותר טוב, כן?
תמיד הצד הנמוך של
האדם. ברור, ברור, כי זה הכי קל. זה הכי קל, מה, אני צריך להתאמץ, לא שום דבר, מה יש? אתם דורשים ממני, כן, בבקשה, כי אתה אדם, לא? אז מי נאמר באופן טבעי, אבל... לכן כשמדברים על עבודת המידות,
אז צריך לדעת שזה משהו עליון, זה לא משהו טוב.
אסור לחוס כי בסוף אני אקבל את כיף לב. זה לא טוב, זה לא בריא.
לא, כי אני מרגיש לא טוב עם זה.
כן, 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 לא מבין, לא מבין. כן, כן, בסדר, בסדר. אבל אני אומר, לא צריך בשביל זה תורה. מספיק קוצ'ינג. למה אנחנו פסיכולוגים?
כשנגיע, כל בני האדם לא יכולים להגיע לרמה הזאת בחיי היום-יום.
במה?
שהם שותפים לקדוש ברוך הוא בכל מעשה שהם עושים.
כן, וואה.
הלוואי.
כן. בסדר, אבל מה עדיף? לראות את הדברים בצורה חיובית או כל הזמן דרך השלילה? זה לא טוב לכעוס. אגב, יש מצבים שכן אפשר לכעוס.
אני יודע שאני מתקן משהו.
לא, כשאני קודם כל יודע שאני רגוע. מה? אז זה כעס חיובי.
זה לא באמת
מדרגה. לא, זה לא מדרגה, זה הנחיה מפורשת ש... בגמרא.
חינוך
אילן.
מה?
חינוך. כן. בסדר? טוב. איפה היינו? דרך המשל של היחס בין השמש ללבנה, מבקשת הגמרא לתאר את היחס בין הבורא השלם לנברא המצומצם. בלשון הקבלה זהו הצמצום של המלכות ביחס לתפארת. אולם המלכות תחזור יום אחד לקדמותה. על כך נאמר בשיר השירים, אחת היא יונתי תמתי. הזוהר מסביר שאלו הם דברי הקדוש ברוך הוא לעולם דרך כנסת ישראל. המתארים את המצב בגמר התיקון. את את אי, את אי תאומתי. לא אני גדול ממך ולא את גדולה ממני. זאת שאיפתו האמיתית של היהודי.
זה יפה. טוב, זה פואטיקה, זה בסדר, זה ברור
שאנחנו מבינים את זה. זה בזכות האורך המעולה, לא יודע מה קרה לי באותו יום. טוב, מה?
יש פער כזה גדול, איך מגיעים למצב כזה?
איך מגיעים למצב כזה? לאט לאט, סבלנות. רוצים הכל בבת אחת.
האם יש יחידים שכן מגיעים,
הצדיק
אולי?
יש יחידים שמגיעים, כן, טוב, לא. כל אחד ישאל את עצמו מה... הבורא רצה לברוא עולם אמיתי, ובמדרגה של מחשבת הבריאה הוא כבר ברא את העולם הבא. מהלך האצילות, השתלשלות העולמות, גורמים לאותו עולם להצטמצם ולהפוך לעולם הזה המציאותי שבו אנו חיים. ומאחר שאנו חיים באותו עולם, אנחנו חווים בצורה אקזיסטנציאלית. את הפער בין העולם הבא, שהוא התכלית, ובין העולם הזה, שהוא המציאות כאי צדק. הפער הזה בא לידי ביטוי במצב של שניות המאפיינת את העולם הזה. כן. יפה, הנה משהו חיובי.
הוא
מגדיר
את
האקזיסטנציאלי, אבל באמת שמותן לו מקום. מה... איך אפשר להסביר את התחושה הזאת של האי צדק, של האי נוחות, של ה... כל התחושות האלה. זה כי האדם רגיש באמת לפער הזה, הוא רוצה מציאות אמיתית. הוא רוצה אמת, הוא שואף לאמת. לכן זאת השאלה שמסיקה את האדם מאז ומתמיד. איך אני יכול להגיע לאמת?
אבל
אני חושב
שלא
יוכל
להכיל את האמת.
אני לא יודע מה זה להכיל את האמת.
זה כל כך אור גדול.
איך זה קשור לאור גדול? אמת זה אמת. אין שום ספק שכאשר משהו מתגלה כאמיתי, יש בזה סיפוק גדול מאוד. למה פתאום יש סיפוק? בן אדם מגיע לזה. מתמטיקאי הצליח להוכיח משפט. למה הוא יש בזה סיפוק?
יש לי תשובה.
יש לך תשובה,
יש
כן.
יש לו אגו.
רגע, רגע, נשמע את התשובה מצד הסטטיסטיקה.
ככה יוכל לאמלל את התלמידים שלו.
לאמלל את התלמידים שלו, כן. טוב.
על אגו, אגו, אגו.
מה?
על אגו.
לא.
לא, אני
לא שוב חידש, אחי,
אין
גוזר
שם עצוב בעצמי. לא, ממש.
הוא
הבין
משהו בעולם.
סוג
של שלמות.
כן, יש באמת, באמת, הנה.
או זה שוב מגידה, אני?
לא.
לא, ממש.
לא, זה משהו שהוא...
לא, לא, לא.
זה יותר בשביל העולם.
יש כזה, יש רגע כזה שבאמת... כל שאר הרגשות בצד כרגע. הנה, יש משהו. מה זה בסך הכל? כמה אותיות על הלוח. מה?
כן, כן.
יש
משהו
שאפשר לקדם בו.
אותיות על הלוח.
שתהיה לגילוי.
סך הכל זה כמה אותיות על הלוח. אתה מסתכל על זה. מה כל כך מיוחד בדבר הזה? לא, זה אמת. זה באמת, זה משהו. כן.
הרמוניה כזאת.
לא יודע, הרמוניה או לא הרמוניה.
ידעתי שנכון, פתאום מתברר לי שיש אפשרות להראות את זה.
טוב, טוב.
זה כאילו גילוי, זה משהו שקיים, אבל הגילוי
של... שאלה גדולה מאוד, האם זה משהו שכבר היה קיים ורק גיליתי אותו, או שזה משהו שאני המצאתי אותו. זה לא פשוט. מה? לא, זה מחלוקת כבר עתיקת יומין בין כל מי שעוסק בתחום של האפיסטמולוגיה. האם יש כאן משהו שרק גיליתי, או שאני המצאתי ממש משהו שלא היה קיים לפני זה? אומר, זה... ויכוח לא פשוט, מחלוקת.
יש מאין?
מחלוקת מאוד גדולה בין כל מי שעוסק בתחום הזה של האפיסטמולוגיה. איך להסתכל על הדברים האלה? זה דברים רוחניים, לא? לא, פתאום זה לא רוחני.
אז
פה
נראה
שותף
של... כאילו, אני שותף של...
בוודאי.
נפצתי, יש מאין.
בוודאי. אלא מה? והפלא הגדול שאחרים מבינים את מה שאני אומר. זה הפלא הגדול, כי בסך הכל איפה זה יצא? מהשכל שלי. ובכל זאת, אחרים יכולים להבין.
אני יכול להבין את זה.
זה הפלא הגדול, בסדר, טוב. זה לגבי התפיסה הזאת. מי שאומר שזה רק גילוי, אז אם זה גילוי, באמת אחרים יכולים גם להבין. אבל נשאיר את המחלוקת הזאת למי שעוסק בתחום של האפיסטמולוגיה. הבורא רצה לברוא עולם, קראנו את זה. כל עוד אנחנו לא קנינו בזכות מעשינו את ההוויה שלנו, את היש שלנו, אנחנו חיים בתחושה של אי-נוחות, של נחיתות, של אי-צדק. עולם זה מצידנו, משום שהבורא מבחינתו כבר רצה לתת לנו את ההוויה שלנו כולה שלמה. הבעיה היא בצד שלנו כנבראים. הנברא מתחיל את חייו ללא זכות. זאת הבעיה ואין מנוס ממנה משום שלהיות נברא, זה קודם כל להיות שונה לגמרי מן הבורא. רגע, לא אמרת הרי הפוך לפני משפט אחד? הרי מה שאיפה? לא אני גדול ממך ולא את גדולה ממני, כן? אז מה עם המשפט הזה?
זה משהו שבעתיד
לבוא. כן, זה יהיה כך?
זה המצב כרגע.
זה יהיה כך? באמת? שוויון? מוחלט?
לא, הפעם יש שוויון. זה הפער האונתולוגי שאי אפשר לשנות אותו. בעצם יהיה נברא.
חשוב להוסיף את זה. שלא נחשוב שפתאום מניתו הפך להיות לפננטאיסט מסוג זה או אחר. המחג בין הבורא ובין הנברא יישאר. תמיד אינסופי.
מעט מאלוהים.
ובכל זאת, לא אני גדול ממך ולא את גדולה ממני.
יש שוויון, בכל זאת יש שוויון.
לא, לא יהיה שוויון, לא כתוב.
זה לא נסתכל על זה בצורה כזאת.
לא,
זה
תאומות. בסדר, לכן אני אומר, לא לתרגם את זה בדיוק, לא לתרגם את זה, כי אז יש לנו בעיה. הנברא מתחיל את חייו ללא זכות, זאת הבעיה ואין מנוס ממנה, משום שלהיות נברא זה קודם כל להיות שונה לגמרי מן הבורא. אם הוא שלם אני חסר כל. אם הוא הוויה אני חסר כל הוויה וכו'. אין לי השם במצב הזה. אף אחד אינו השם במצב הזה, משום שמצב זה הוא שלב הכרחי כדי שאחר של הבורא יוכל בסוף התהליך להתקיים ולא רק להימצא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יודע שאין אשמים במצב. אז זה בדיוק ההבדל. להימצא זה בלי זכות. להתקיים זה בזכות. אנחנו לא קיימים, אנחנו נמצאים. למי שקנה את הזכות של היש שלו, הוא יכול להגיד אני קיים. ולכן הטענה של הפילוסופיה, ניקח למשל את דקארט. זה לא משנה, החלק הראשון כרגע לא חשוב. לא, לכן אני אומר, בוא נתעלם מה אני חושב כרגע. משמע אני קיים, הוא לא נכון. בדיוק.
למרות אפשר להגיד שיש לו צד שהמחשבה כמחשבה, זה סוג של בצלם כזה. הוא לא יקבל את זה.
זה מהות חרה קיים.
לא, מה
זה לא, 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 קיים במובן הזה של קיימות פילוסופית. כלומר, אני יש. אני לא מתהווה, אני כבר יש. לכן אני לא נתון לשום מאמץ מוסרי ביני יותר, כי אני כבר יש. אני לא יכול להיות יותר ממה שאני כרגע. אני סוג של בהמה, זה בדיוק זה. לא, בהמה משוכללת, כן? אבל אני לא נתון להיסטוריה, אני לא נתון למאמץ כלשהו, כי אני כבר יש קיים. זה הנחת היסוד של הפילוסופיה.
אין לאן להתקדם?
לא, אין לאן להתקדם.
זה
מה מייאש? לא, זה לא מייאש. יש מיליארדי אנשים שחיים טוב עם זה.
איפה
הבעיה שלנו? אין להם שום בעיה, למה אתכם מחפשת בעיות? רק היהודים מחפשים בעיות. רק היהודים מחפשים בעיות. מה?
אז למה להוכיח שאני קיים? זאת הנחה.
כן. ומה רבה ההנחה הזאת?
זה, הקיים שלנו זה נמצא שלנו.
לא, ממש לא.
למה לא?
לא, כי זה בדיוק לא. לכן מניתו עושה את ההבחנה הזאת בין קיים וימצא.
הוא מתכוון שאין... הקיים,
הקיים,
הקיים.
מה?
הקיים
רגע, מה? הקיים.
הם קוראים קיים, זה נמצא.
לא. אין שוב שנמצא אצלם.
למה? זה בדיוק הקיימות הזאת. אני נמצא ואני יכול
להגיד...
אני נמצא, וכן אני נמצא אצלם.
לא, אני קיים. הוא פילוסוף אמיתי. הוא פילוסוף אמיתי, הוא לא...
אבל זה כמו שיאמר, זה הקיימות ונמצאות אותו דבר אצלם, נכון?
לא, אין דבר כזה.
אין נמצא?
כן. אני כי אני מיד קיים.
למה מפריע לי להגיד נמצא?
כי זה לא מה שהוא אומר, מה לעשות?
אתה צריך
לחבד
את זה, תסביר.
ומה
מופיע?
מה זה נמצא, מה זה קיים?
לכן אמרתי. לכן אמרתי. נמצא ללא זכות. בחסדו של הבורא. הוא החליט לברוא אותי. מה עשיתי כרגע? שום דבר, רק נולדתי.
למה זה מחייב אותי לדחוף את עצמי לעשות להיות קיים?
כי ככה היהודי חושב.
למה? מאיפה זה בא? מה זה?
כי היהודי מיד שואל את עצמו, טוב, אם מישהו המציא אותי במקום מסוים עם נתונים מסוימים, סימן שהוא מצפה ממני משהו. כן, ככה חושבים. אבל בעולם של הפילוסופיה אין בורא. אז כל המשפטים האלה אין להם שום משמעות. והאמירה של הפילוסוף הוא, אני יש קיים. האם אני צריך לעשות משהו כדי להצדיק את קיומי? תשובה, לא. אני קיים, זו עובדה. זה עולם אחר. תפיסה אחרת של המציאות. יוצא מהתפיסה שלהם, שאם אני כבר קיים... בין היתר, ובטח שאני לא נתון לשום מאמץ או שום דרישה מוסרית מצד כלשהו. טוב, כיוון שבנוסף אני, איך אמר רוסו, אדם הוא חיה חברתית, כן, אז אני אמציא נימוסים כדי שנסתדר בינינו, כי אחרי זה באמת יהיה ג'ונגל אחד גדול. אז אבל מעבר לנימוסים אין שום סיבה אמיתית להמצאת אותם חוקים שמחייבים, ואגב, אותה חברה משחיתה את האדם.
אבל
האדם.
הם לא מחפשים איזה תכלית? זאת אומרת, הסוף הזה בתכלית,
ולכן
הוא כנראה חלק מהנמצאות שלי.
ולכן הם שואלים את עצמם באמת שאלה אחת, שמי שבאמת הוא הראשון ש... הראה מבחינתם איזשהו כיוון של תשובה, זה ברקסון. למה, מדוע הזמן נמשך? זה הפילוסופיה, זה השאלה הקלאסית של הפילוסופיה. אם אני כבר יש קיים...
אתה מתן לראות
הוא גם היה יהודי. מי? ממוצא יהודי, כן. ממוצא יהודי.
מה
ה... מה?
של ברקסון?
לא, לא, הוא לא התנצח, כי... לא. הוא ויתר על ה... אז השלב הזה בגלל החוקים האנטישמיים של וישי. אבל הוא התכוון, בוודאי שהוא התכוון.
מה החיבור של ברקסון?
בהגותו.
מה ההגות שלו? מה
החיבור? את לא מכירה את ברקסון? אני מאזור הזה.
לא באתי מאזור
צרפת. מה זה קשור לצרפת?
זה קשור מאוד.
מה זה קשור? אחד משני גדולי הפילוסופים של תחילת המאה ה-20. מה זה קשור?
מה
החידוש
שלו?
מה החידוש שלו? שהוא שאל באמת השאלה הזאת. מדוע הזמן נמשך? אז זה לא עושה, עלייך שום רושם, אני רואה.
לא, אני חושבת שגם אני שואלת כל מיני שאלות דומות לברקסון.
אבל הוא קדם לך בכמה שנים, אז זכות הראשונים תינתן לו. מה? כן, הוא. כן, כן. והוא שאל עוד גם שאלה, מה מקור האינטואיציה בהגות הפילוסופית?
כאילו השאלה הזאת
מתחמקת מאיזה... היא לא מתחמקת, היא מנסה להבין במצב שאני אומר אני כבר יש קיים, אז למה זה נמשך באמת? זה אבסורדי.
למה זה אבסורדי?
אני
רוצה שאני קיים, אז...
כי אם אני כבר כל מה שאני יכול להיות...
קיים במובן של כבר,
במילוי
היכולת שלי.
על זה מדברים, כן? אז אם אני כבר מה שאני יכול להיות, בשביל מה אני צריך עוד שנייה? השנייה הנוספת היא חסרת משמעות. את יהודייה. את יהודייה, את לא פילוסופית.
לא, 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 אבל הפילוסופים גם חושבים.
לא, לא.
שהם צריך להגיע לרמה.
לא, ממש לא. זה לא משנה דבר וחצי דבר לגבי היש שלי. הוא כבר קיים.
אז הוא יהודי בגלל זה
הוא שאני. הוא יהודי? לא.
הוא כן היה יהודי.
הוא ממוצא יהודי.
כן יהודי הוא, אבל אחר כך לא.
יכול להיות, יכול להיות. הוא ממוצא יהודי, היה אומר מניטו, ולא נכניס אותו לפנתיאון של חז"ל. בסדר, אז הוא ממוצא יהודי. ויש לו אינטואיציות יהודיות לפעמים, בסדר, אבל זה לא הופך אותו להוגה יהודי. יפה.
אז מי שלא שואל את זה, אז מה הוא חושב? שמכוח האנרציה?
הוא שואל את עצמו, באמת, באמת, ועל זה באה התשובה של הזרם האקזיסטנציאלי, שאין לזה שום משמעות, הכל אבסורדי באמת, ומה שנותר לנו זה ליהנות. נו, זו שאלה טובה מאוד, למה לא?
החיים קצרים, אבל כל דקה חשוב.
זה לא סתם בעל על שום רקע. זה בעל זה כי באמת אלה שאלות שהעסיקו ומעסיקות. מעסיקות עדיין את האדם החושב.
זה יכול לגרום ממשהו
הפוך, להתאבדות. גם זו הייתה התשובה של הסטויה.
וגם אסתר, אני הולך למות.
בסדר, כן, זה כבר פרשנות של מניטו, כן. כן. אבל זה באמת. בסדר, אז זה עולם שונה לחלוטין, וצריך פשוט להכיר את העולם ההוא כדי לדעת כאן למה שבאמת מניטו רומז תוך כדי הדברים, אין ספק בדבר הזה. ולכן ההבחנה מאוד חשובה אצלו, בין להימצא ובין להתקיים.
אבל
הדחף
צריך לבוא
מהאדם. הדחף בא מהאדם, ודאי. מכל אדם.
להיות מודע נורא. לשים לב.
כל אדם מודע לזה.
יש לו את הדחף?
כל אדם יש לו, השאלה אם הוא נותן לדחף הזה מקום או שהוא הורג אותו. עם האמירה הזאת, אני כבר יש קיים. עכשיו, מי שרוצה לדייק באמירה של דקארט עצמו, בסדר, זה ברור שלפי הקונטקסט, מה שהדברים שלו שמע, הוא מתכוון למשהו אחר לחלוטין. אין ספק בהגיגים שמע, הוא מדבר על משהו אחר, והצורך של ביקורת השכלית על כל דבר שלא לקבל מחושים משום נתון, הכל צריך לעבור דרך השכל, ומה שעושה אותי כמי שאני, זה אכן אני חושב. בסדר, אבל נעזוב, זה הוצא מהקשרו לחלוטין ונלקח לכיוון אחר. בסדר? טוב.
עכשיו, אני נמצא שלהיות קיים, אני צריך לצבור זכויות?
כן, כן. אוסיפה, כמו ילדים עם הקלפים. יש החלפות. אצל הילדים יש החלפות.
אם אני לא אצבור,
זה מה שהחלפות עם הזכויות? לא יודע, אולי אפשר לנהל מסע ומתן קילוגרם זכויות תמורת...
המשחק הזה שנותנים לסוף סוכריה אחרי שיש לך 10 נקודות.
זה עדיף על צורה רותחת. זה על אותו משקל.
אני אשאל שאלה
של אדמי. כן, יש גם כאלה.
אני לא נכנס למקום של השכר ועונש וכל הדברים האלה, כי אין לי אפשרות לא להיות במקום הזה, כי אחרת אז אני אקבל מכות, אז אני... כי יש איזשהו מקום שאפשר לפעול איתי גם, שכאילו אין לי, יש איזה דחף שדוחף אותי.
לא הבנתי.
שאין לי נמצא לקיים, אני לא יכול להגיד. אני בוחר להיות נמצא וזהו, לא מעניין. אתה לא בוחר, אתה לא נמצא
מלכתחילה. יש הרבה, את הדוגמה של עשיו.
לא, אתה קדוש ברוך הוא אומר לבעיה, לא תשמע.
מה פתאום, להפך. יש את הדוגמה של עשיו בתורה. הוא אומר, טוב, ניסיתי, זה לא הצליח. היה כמו דון קישוט שיצא ככה להילחם כנגד כל העולם, חשב שעזבו אותי, אתם קלקלתם את הכל, אני אצליח לתקן, וגילה שמה לעשות בשדה, הדברים אכזריים והמוסריות לא חוגגת במיוחד וזה, חזר עייף מהשדה, אמר עד כאן ניסיתי, עכשיו אני כאן כדי ליהנות, תן לי מהאדום הזה. ומהר, אלה הייתי נהנה מהאדום הזה, אין לי זמן עכשיו. למה אין לי זמן? כי אין משמעות לזמן. ועשיו. ושום בעיה, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. בסדר, החלטת, זה מה שאתה רוצה, בבקשה. תנהל את החיים שלך איך שאתה רוצה.
ואז אין בכורה.
טוב, בסדר, לא בסדר. אבל למה לי בכורה? הרי ממילא. זה מיליארדי אנשים חיים ככה, והחיים טוב מאוד היום, אומר מניטו, אני פוגש אותם יום-יום, הם יכולים להיות גם כן סופר אינטלקטואלים, חסיד נובל, מה שרוצים, חריפים ביותר. חיים טוב. ולא מרגישים שום חוסר, שום כלום. רק אנחנו היהודים, מה לעשות?
אבל גם אתה, באיזשהו שיעור ששמעתי לך, באמת שאו שהאדם יגיע אל התיקון דרך העשייה, או ש...
זה היהודים אומרים. זה היהודים אומרים.
זה הקדוש...
כן, זה היהודים אומרים.
זה היהודים אומרים.
המציאות היהודית, כן. זה היהודים אומרים, מה לעשות? לא כולם יהודים עד כמה שאני יודע. יש עוד כמה, בודדים אמנם, בודדים.
כנראה אין מהם ציפייה, אולי הם באמת
אין להם ציפייה, ולמה שתהיה... ולמה שתהיה להם, ולמה שתהיה להם ציפייה, הם חיים טוב, לא? בדרך כלל אדם מגיע לתובנות האלה דרך משברים. בסדר? אז מי שלא חווה משבר, למה שישאל בכלל את עצמו, אם אין לו, הוא לא שמע שום דבר ממקור אחר, יהודי מעצבן כזה שאמר לו, אתה יודע, חי טוב. שוודיה בסקנדינביה, שזה, טוב, נו, שם זה לא חי טוב, אבל...
כן,
זאת אומרת,
מדינת רווחה.
כן, ממש, אחוז ההתאבדויות הגדולה
ביותר. לא, לכאורה,
זה בגלל זה. בסדר, לא, זה בגלל החושך שלהם וזה, מזג אוויר עוד בסדר. בסדר.
ויש להם תפקיד בעולם?
בוודאי, לכל אחד. לכל אחד יש תפקיד בעולם.
מה?
לא יודע, אני לא, זה, אני לא האדריכל של העולם.
לא, לא, בסדר. אם אתה כבר לא מדגיש רק היהודי.
מה רק היהודי?
האחרים... עד שהם ישמעו
מהיהודים? אלא ממי הם ישמעו? הם אומרים בעצמם, הישוע בא מן היהודים.
אבל יש להם תפקיד
בזה. הם נוצרים, לא? אז הם קראו, יוחנן פרק רביעי, שם פסוק חף ב', הישוע בא מן היהודים.
ולכן הם
רוצים אותו. פרט קטן ושולי. אם הם בעצמם הגיעו לתובנה שהישועה שלהם תלויה ביהודים, אז זה אומר שהם בעצמם מודים שבזה אין להם פתרון. מה?
אדם שואל את עצמו...
יש כאלה שהתייאשו לגמרי מהפתרון, לכן. ולכן כל מה שנותר זה ליהנות. זה לא פולסח.
אם אדם... שאלה של אדיוט, אני מצהירה מראש. אם אדם בא ואומר, מה התכלית שלי?
כן.
ואומר שהוא נמצא, אבל מה הוא היה צריך לעשות כדי להגיע לקיים שלו?
לחיות.
ואז הוא לא ימצא.
לחיות.
איך? מה?
לחיות.
הוא אוכל ושוטה.
לחיות, כן.
ומה זה נקרא לקחיות?
לחיות.
מדברת על
ידיעות. כמי שאלה שאלה, מה זה חיים? לא, בסדר. הצלח לנסח מחדש את השאלה הנצחית שלך.
כן,
כן, בסדר. אבל התשובה שלי, התשובה שלי לא משתנה. לחיות זה נקרא.
איך הוא
חי?
כדי לקיים את להגיע לקיום שלו. שאני קיים. איך הוא עובר
מהמעמד
שאדם ששואל,
הוא חי.
מי
המציאות?
הוא חי.
מה זה חי?
זה בדיוק השאלה שמיימת.
נושם, נושם, נושם קודם. אוכל.
האם האדם יכול להיות נמצא עד סוף ימיו?
כן.
בטח.
ודאי.
זה כן, השאלה, איך הוא מגיע להיות קיים? זאת השאלה.
בזה שהוא קונה את היש שלו, על ידי כל מיני פעילויות, ואותן פעילויות נעשות במהלך החיים, לכן צריך לחיות.
טוב, חוזרים לאותה נקודה.
ברור, מה את חושבת שפתאום אני אשלוף תשובה חדשה? אני אגריא.
מסתובבים ומגיעים לאותה.
אני, לא, 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 לא. מה?
לחיות.
מה?
מה שאנחנו מדברים על ההגדרה שנותן מניטות, שתי מילים, זכות לחיות.
כן, כן, זה הדבר הראשון. זה נקרא משחק החיים. משחק מרתק ביותר. שלא יודעים, שלא יודעים ברגע הבא מה יהיה.
זה לא
סתם לחיות בה. זה כן, זה נקרא לחיות בה.
לקנות את הזכות?
לא, זה נקרא, בעברית, בעברית, בעברית.
לא, 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 לא.
לא, 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 לא.
לא, זה לא אותו דבר.
בעברית זה נקרא לחיות.
זה לא אותו דבר.
זה שאנחנו...
אתה אומר לקנות את הזכות לחיות, זה אומר אני חייב...
לא, 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 לא לקנות את הזכות לחיות. לקנות את הזכות של היש שלי שניתן לי בחינם על ידי המורה. וזה נקרא לחיות. בורא נותן לנו 70 שנה. אין לי מה לעשות נגד התחושות האלה. אשתי לא עובדת היום. זה כל מה שאני יכול להגיד. אבל אין לי מה לעשות. בסדר. לא, באמת, זה נקרא לחיות בעברית. פשוט. רק שכחנו את זה. לא רציתי להשתמש במילה אחרת, זה נקרא לעבוד, אבל נעזוב את זה, זה לשיעור ביום שני בבוקר. בסדר.
זה נשמע יותר טוב, לעבוד זה נשמע יותר.
טוב. בסדר, אז כל אחד יבחר במילה, כל אחד יבחר במילה, נוכל לא יותר, אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. בסדר? זה מה יש. מה? כן, צריך להתמודד עם הדבר הזה, לא צריך אותו כל הזמן לחפש דברים, אני לא יודע מה, מאיפה. עושים, פועלים, עמלים. ותוך כדי זה גם קונים זכויות. אתה יודע? זה צריך להיות כיף דווקא. ולכן זה נקרא שמחה של מצווה, לא משהו אחר. צריך להיות מה המושג הזה, שמחה של מצווה. בשביל מה? אני כאן כדי לספור. אני תמיד אוהב. בהספדים האלה. הוא לא נהנה שום דבר, אולי הוא פספס את העיקר. נהפוך את ההנאה לשמחה של מצווה. זה תכלית העבודה של האדם, עבודת המידות. האדם הטבעי נהנה. אנחנו צריכים להפוך את הדברים, את ההנאה הזאת, לשמחה של מצווה. וזה קשור דווקא לא למעשה שוב, זה אותו מעשה. האוכל טעים. הוא טעים, מה לעשות? הוא טעים, אני אוהב אותו. איך אני אוכל אותו, ישוע אלמנית? כי הוא טעים, ותמיד אני נותן את הדוגמה, של הדג של שבת. תמיד הדג של שבת. הרי מצד אחד יש את האמירה, מי שאוכל דג ביום דג, ניצל, בסדר? נו? אז אומרים, יש מצווה לאכול דג בשבת. בסדר. מצד שני, מה לעשות? הוא טעים. אז שואל מניטו, אני אוכל כי הוא טעים? או כי יש מצווה? זה לא ברור אף פעם.
אני
אפשר
אולי גם
וגם?
אבל כשאני בשאר יומות השבוע, בשבת...
עזבי.
כשאני בשאר יומות
השבוע. עזבי, קודם כל תפתרי את הבעיה של השבת. לכן בא המושג של שמחה של מצווה. כי זה שהוא טעים זה הנאה. מצד שני יש רצון הבורא. אז איך אני מיישב את זה? זה נקרא שמחה של מצווה. בסופו של דבר אכלתי אותו דג בדיוק. לכן מבחינת המעשים זה אותו דבר. מה הכוונה?
כשאני יצאתי למסעדה, יוקרה,
ושילמתי
הרבה כסף,
לא הזמינו אותך? אותו בן אדם יכול לחזור הביתה ולהרגיש רע עם הדבר הזה, כן? ובהרבה הזדמנויות יבואו אנשים ויגידו מה פתאום, איך יגידו בזבוז זמן, לא יודע מה, וכל האמירות האלה. ביטול תורה בוודאי, אבל היא אישה, זה טוב. כן, אז גם כן צריך להוסיף גם את זה לקערה בשביל הצ'ונט, כל האמירות האלה. נו, זה. יש הסתכלות אחרת על אותו מעשה, בצורה חיובית. איך? בדיוק, זה בדיוק הבעיה, האיך הזה.
פה בדיוק על מוקש נמצא.
ברור, ולכן אני חוזר למה שחוזרים כל פעם. כשעוסקים בנושאים האלה, יש אפשרות אחת לתת לאדם הרגשה לא טובה, אז יגידו לו, תלמד מסילת ישרים, או לתת לאדם הרגשה טובה, אז יגידו לו, תלמד. תומר דבורה. שניהם עוסקים במוסר. מצילת ישרים שם את הרף כזה בגבוה, שאני הקטן אף פעם לא אגיע לא מדבר על שער הקדושה, מדבר כבר הזריזות וכל זה, זה כבר ההקדמה אפילו. כן, רק הוא כותב שמה דברים, אני כבר אומר, מה הוא רוצה ממני, כן? או שאני צועד עם תומר דבורה שמביא את האדם לאט לאט כשותף של הבורא. זה שתי תפיסות שונות לחלוטין. אותו דבר. מה לעשות? כנראה שהנטייה בתקופה שלנו זה מסילת ישרים. מה רוצים מהצעירים האלה?
אני לא חושבת
שזה שקלולים לדור שלנו. מה רוצים מהצעירים האלה? לגרום להם לייאוש לפני שהם... אני לא יודע, זה באמת שאלה...
זה לא נועד לדור
הזה. מה?
אני מרגישה, זה לא
שמישהו
רוצה, זאת השאלה של המנוע. זאת השאלה שמניעה בסוף את כל ה...
מה מניעה?
מה הייעוד, מה התכלית, אז רגע, זאת שאלת הבירור.
בסדר.
שם היא נמצאת.
אז תומר דבורה. וזה ספר הרבה יותר קשה ממציאת ישרים, מבחינת התוכן. כי שם הוא מדבר במושגים קבליים כל הזמן. מה? לא, לא במונחים האלה בכלל, נשמה מאחלה, זה עניין של ספירות וזה, בסדר, אבל אפשר לעשות את המאמץ וללמד את הספר, זה מכניס את האדם לפרספקטיבה אחרת לחלוטין, לעולם חדש. פתאום הדברים הופכים להיות חיוביים. אני שותף של הבורא בתיקון העולם. אז השאלה איך האכילה במסעדה ביום פלוני וזה וזה, תורמת למאמץ הכללי הזה. היה שואל מניטו את השאלה הבאה. מה היה יותר חשוב בפרט תיקון העולם? לימוד תורה של מישהו או המצאת הפניצילין לפני כמה זה היה? 80 שנה בערך.
פניצילין, מה...
איך אתה מעז להגיד פניצילין זה קשור לתיקון העולם? מבינים את הבעיה? צמצמנו את המושג של, דיברנו על החיים, העבודה, זה הכל עניין דתי, במקום להרחיב את הזה ולחזור לנהל שזה באמת תופס את כל החיים. ברגע שמבינים שזה תופס את כל החיים, אין שאלה בכלל.
אבל כן, בכל זאת יש שאלה.
לא, אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל, הבעיה שלנו שבמהלך...
לחפש כל פעם את הכוונה?
לא, שבמהלך הגלות התרגלנו לצמצם, לצמצם ועוד לצמצם ועוד לצמצם. זה מה שהרב קוק מסביר במאמר החשוב ביותר שלו למהלך הידיעות בישראל. העניין האלוקי הפך להיות העניין הדתי. האידאה האלוקית הפכה להיות האידאה הדתית.
זה היה מתכון
הישרדות. זה היה מתכון הישרדות, אבל ברוך השם.
אנחנו צריכים...
גמרנו עם הדבר הזה, לכן לא צריך לפחד מהדברים האלה. לא צריך לפחד מהדברים האלה. וכל מי שאומר שעדיין צריך לפחד מהדברים האלה, בסופו של דבר שואל את עצמו, איך יכול להיות שתוך, נראה לארש, 60 שנה, עם ישראל... רובו ככולו הפך להיות חילוני. כי זה בדיוק אותו דבר. צמצמנו, או צמצמו אז, את האופק של אותם צעירים יהודים, ואמרו, אם ככה, בסדר. סיפור שלכם לא שווה שום דבר. לכן צריך לחזור לדברים הפשוטים האלה. קודם כל לחיות. לחיות זה אומר לעבוד. כל אחד עובד עם הכישורים שלו, עובד עם היכולות שלו, מביא אותם לידי ביטוי, וזה נקרא עבודת השם. כמה שזה נשמע מוזר ביותר. זה נקרא עבודת השם. טוב, אז השאלה באמת, האם לפני אכילת הדג באותה מסעדה, צריך להגיד לשם ייחוד, או איזשהו יהיה רצון, או לא יודע מה. אבל זה חלק מעבודת השם של הצדה. מה רע בדבר הזה? שוב, מה הכוונה המתלמד? אם הכוונה היא אגואיסטית, אני כאן כדי ליהנות וכו', או שאני בא ואומר, אני עושה את זה, כי אני שותף. או רוצה להיות שותף. טוב. נעבור לחלק האומניטי. עכשיו עבודה, עבודה גשמית, איך שאומרים.
בבקשה, יחד שלי לכלל ישראל.
די, תודה. תודה.